דף כפה ועמוד בית באמצע. תנור בנן, תנור שעיסיקו בקליפי אורלה או בקשים של בקש שגדל בכלי הקרם. אם זה תנור חדש, אז זה שעכשיו הקליפות אורלה אלו, הקש של כלי הקרם, גרם לתנור הזה חיסום, גרם לו להתחזק, ולכן יוטץ. התנור הזה עכשיו חלק מהיצירה שלו, חלק מההתגבשות שלו נעשתה על ידי איסור, לכן צריך לשבור את התנור הזה. אם הוא תנור ישן, אז בעצם האיסור לא בנה את התנור, התנור הזה כבר חזק. אבל אם אפית בו פת, הפת הזאת נפתח עכשיו על ידי חומרים אסורים, ולכן רבי אומר שהפת אסורה. אבל חכמים אומרים הפת מותרת. הגמרא תברר את הדעות השונות. קודם כל, מה הסברה של הרישא לשבור את התנור בתנור חדש, וב' מה המחלוקת בין רבי יהודה בין רבי לחכמים, האם צריך לאסור את הפת. אם בשלה על גבי גחלים, הגחלים כבר בעצם שאריות של העץ, שאריות של הדברים האלו, כבר כמעט לא רואים פה את העצים, את הקליפות או התקש, דברי הכל מותר. שואלת הגמרא, שלכאורה יש ברייתא שאומרת אחרת, שבין אם התנור חדש, בין אם התנור הוא ישן, לא צריך לשבור את התנור, אלא רק צריך יוצן, רק צריך לקרר אותו, כדי לא נהנות מהחום. אז תנור ישן או חדש, זה לא משנה, תתן לו להתקרר, תחליף את חומר הבעירה, תביא חומר בעירה חדש, שלא תהנה מהחום של החומר בעירה האסור. אבל לשבור את התנור לא צריך, גם אם זה תנור חדש. אומרת הגמרא, אולי נאמר שזה מחלוקת רבי וחכמים, לא קשיא. הרבי והרבנן, כמו שרבי ורבנן נחלקו האם הפת אסורה, אולי נחלקו גם האם התנור החדש אסור. הגמרא, זה לא דומה. אמור דשמת לילי רבי, כל מה שרבי אמר על הפת, שהפת שנאפתה אסורה, זה בגלל משום דיש שבח עצים בפת. זאת אומרת שסברת רבי, אנחנו כבר מתקדמים להבנת מחלוקת רבי רבנן, רבי סובר שיש מושג שנקרא שבח עצים בפת. זאת אומרת, כשאופים את הפת, אז משהו מהשריפה של העצים בסוף נתן טעם לתוך הפת הזאת. אז אומנם אני לא אוכל את העצים, העצים הם אסורים, אני לא אוכל אותם, אבל משהו מהאיכות של העצים הגיע לתוך הפת איכשהו, ולכן הפת אסורה גם כן. כביכול אתה טועם טעם איסור בלחם עצמת. חכמים אומרים לא, זה שחומר הבערה היה עצים אסורים, זה באמת בעיה. אבל כשאתה אוכל עכשיו את הלחם, אתה לא אוכל טעם של איסור, לא ירבבו לך פה איסור בפנים. זה החום שבא מהעצים, נכון, אבל עכשיו אתה לא אוכל מהאיסור, ולכן מותר לך לאכול את הפת. כל זה מחלוקת רבי וחכמים לגבי הלחם, אבל לגבי התנור עצמו, האם צריך לשבור אותו או לא? מי אמר לך שרבי יסבור שתנור חדש צריך לשבור אותו? אז זה קשור לטעם אחר. זה וזה גורם משמעת לי, זה קשור לסוגיה אחרת. האם כאשר יש זה וזה גורם, שני גורמים שבונים משהו, אחד גורם אסור ואחד גורם מותר, והדבר שנוצר מבין שניהם הוא תערובת של יצירה של דבר אסור ודבר מותר, האם אני אוסר אותו או לא? למשל, התנור הזה עכשיו התנור חדש, עכשיו כשאני הדלקתי אותו, פעם ראשונה שאני מחמם אותו זה עם עצי איסור, ודאי שהם תורמים משהו לחיזוק, אבל התנור לא נבנה רק על ידם, הוא כבר היה קיים, הוא כבר היה לו מלא, היה לו דברים שהחזיקו אותו, הוא לא נוצר רק מהאיסור. אז אמנם גם האיסור תרם, אבל תורמו עוד דברים, זה נקרא זה וזה גורם, שני גורמים ביחד.
מה עם מכה פטיש?
מה? מכה פטיש זה בהלכות שבת. עכשיו אנחנו בהלכות, בהלכות שבת, עכשיו בהלכות איסור ויתר. זה וזה גורם, מי אמר לך שרבי מחמיר? יכול להיות שכל מה שרבי יחמיר זה רק בנקודה הזאת שהוא טען יש שבע חצים בפת, שהפת יש לה משהו, העצים תרמו לטעם שלה. אבל עכשיו התנור, האם נאמר שהתנור הזה הוא לשבור אותו? בסדר, היו עצים של איסור שהיו שותפים ביצירה שלו, אבל הם לא היו שותפים בלעדיים. זה נקרא זה וזה גורם, מי ישמעת להם, מי אמר שרבי הוא מחמיר בנושא הזה? אלא לא קשיא, מי בעל הדעה שזה וזה גורם אסור, זה רבי אליעזר. רבי אליעזר הוא שמחמיר. רבי אליעזר רבנן. מחלוקת, אם כן, הברייתות, האם לשבור את התנור החדש או לא לשבור, זה מחלוקת תנאים. איפה מצאנו שרבי אליעזר מחמיר? אוי רבי אליעזר. אילם רבי אליעזר דסאור, משנה ממסכת תרומות. משנה אומרת, ואורלה, סליחה, שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך עיסה, ואין בזה כדי להחמיץ, ואין בזה כדי להחמיץ, ונצטרפו וחימצו. יש לנו דין בהלכות תערובות, שיש יש דבר שלמות שהוא מיעוט, הוא לא יתבטל. למה הוא לא יתבטל? כי הוא פועל מאוד משמעותי, הוא מחמיץ. זה נקרא שהוא, יש לו עמדה מאוד חזקה. למשל שאור. שאור שמרים, יש להם השפעה מאוד גדולה על כל העיסה. אז נכון, יכול להיות שזו כמות מאוד קטנה, והייתי אומר שמבחינת ביטול ברוב, הייתי מבטל אותם קטנים, אבל ההשפעה שלהם מאוד גדולה, או תבלין למשל. תבלין יכול להיות שהוא מאוד קטן, אבל ההשפעה שלו היא מאוד מאוד גדולה. יש כל מיני דברים כאלו, ולכן באיסור ויתר הם לא בטלים. כן? אז אי אפשר לבטל אותם. אבל מה קורה אם יש לי שאור של חולין? בסדר גמור. יחד איתו נפל שאור של תרומה. אבל השאור של תרומה מצד עצמה לא יכול להחמיץ את כל העיסה. אבל בצירוף עם השאור של החולין, זה וזה גורם ביחד, הם יכולים להחמיץ. מה הדין? האם נאמר עכשיו שכל העיסה כולה הושפעה מהתרומה, מהשאור של התרומה והיא אסורה? רבי אליעזר אומר, אחר אחרון אני בא. מה נפל? נפל אחרון תרומה. כיוון שנפלה תרומה, אנחנו אוסרים את כל העיסה. חכמים אומרים, בין שנפל איסור לכתחילה שהתרומה נפלה ראשונה, בין שנפל איסור לבסוף, לעולם אינו אוסר. התרומה לא אוסרת עד שיהיה בו כדי להחמיץ. התרומה לבד לא יכל להחמיץ. נכון, זה בטל. ואומר הבעיה, לא שנו אלא שקדם וסילק את האיסור. כל מה שאומר רבי אליעזר, שאחר אחרון אני בא, זאת אומרת שהיא נפל היתר בסוף, זה מותר, רק אם סילקתי את האיסור ונפל היתר אפשר. אבל אם לא קדם וסילק את האיסור, אפילו אם היתר נפל אחרון, אסור. זאת אומרת, שיטת רבי אליעזר, שאם נפל שאור של תרומה ולא סילקת אותו, ואחר כך נפל שאור של חולין, בסדר? כיוון שהשאור של תרומה התחיל לפעול, נכון שהוא לא הצליח לבד להשפיע על כל העיסה, היה צריך את השאור של החולין. אבל בכל אופן, כל העיסה כולה נאסרת בגלל התרומה. הנה אתה רואה, זה וזה גורם אסור. תרומה גרמה חלק, החולין גרמו חלק, הם הצטרפו ביחד, וזה צריך איסור כללי. את הגמרא, מי אמר לך? ממאי דתעמא דרבי אליעזר כאביי. זה המדע של אביי. אביי פירש ככה את רבי אליעזר, לא חייבים להסכים איתו. יכול להיות, דילמא תעמא דרבי אליעזר, משום דאחר אחרון אני בא, אולי פשט דברי רבי אליעזר, שהשאלה היא באמת מי האחרון. אביי פירש שלפי רבי אליעזר, זה לא באמת משנה מי האחרון. כן, יכול להיות, כן. לא שנה קדם וסילק את האיסור, לא שנה קדם וסילק את האיסור. יכול להיות שבאמת השאלה היא מי האחרון. אם האחרון זה תרומה, אז כל האיסה נחשבת תרומה, כי הוא כאילו עושה את הגימור. אם האחרון זה חולין, זה חולין. אבל אם שניהם באו בבת אחת, אחינה מדשרי. אז מפה אין לנו הוכחה, כי הבאי אומנה לשיטתו הוכחנו מפה שזה וזה גורם אסור לדעת רבי אליעזר. לא בהכרח חייבים לפרש כשיטת הבאי. ואז לפי זה אין לנו מקור עדיין מפורש שלפי רבי אליעזר זה וזה גורם אסור, אלא יש מקור אחר. רבי אליעזר דעצי אשרה דתנן. משנה אומרת מסכת עבודה זרה, נטע למנה עצים. אדם לקח מעץ אשרה שאסור בהנאה, לקח ממנו עצים, הם אסורים בהנאה. אם הוא הסיק בעצים אלה תנור, אם זה תנור חדש, שוב רואים יוטץ, כמו שלמדנו פה לגבי אורלה. אם זה ישן, תקרר אותו, יוצן, שלא תהנה, חכה שהוא יתקרר, תסלק את העצים, תביא עצים חדשים, תחמם אותו. עפה בו את הפת, אסורים בהנאה. נתערבה באחרות ואחרות ואחרות, הכל אסור בהנאה. רבי אליעזר אומר, יוליך הנאה לים המלח, אמרו לו אין פדיון לעבודה זרה, לא ניכנס לסוגיה הזאת, אבל מה אנחנו רואים? ששיטת המשנה אומרת, שתנור שחיממו אותו, תנור חדש שחיממו אותו בעצי עבודה זרה, שוברים אותו. הנה, אתה רואה? את הגמרא, בסדר. אמרו ושמעת רבי אליעזר בעבודה זרה, עבודה זרה זה משהו מיוחד, עבודה זרה יש בחומרות חמיר איסורי, התורה, עבודה זרה יש בהמון חומרות, מי אמר לך בשאר איסורים שבתורה משמעת לי? טוב, אמרת הגמרא, בסדר, אתה רק אומר לי לא, 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 אבל נשאר בסוף נשאר פה ברייתא, שאתה לא מוצא לאף תנא. התנא היחידי שמתקרב לזה זה רבי אליעזר שמצאתי לך, אתה אומר לי לא, טוב, אמן תרמי, הסוף לא נשארנו עם תנא. ועוד, חוץ מזה יש ברייתא מפורשת. תניא בעדיא, כן היה רבי אליעזר אוסר בכל איסורים שבתורה. זאת אומרת, זה לא רק בעבודה זרה. אז אם כן, מצאנו שזה מחלוקת תנאים. שיטת רבי אליעזר, שזה וזה גורם, אסור. חכמים חולקים, חכמים אומרים זה וזה גורם מותר, וככה אנחנו פוסקים להלכה שזה וזה גורם מותר. זאת אומרת, יש שני גורמים שיצרו דבר שלישי, אחד הגורמים הוא איסור, אחד הגורם הוא יותר, אנחנו לא עושים את הדבר השלישי, כי זה וזה גורם מותר.
לא
משנה יחסים, ככה אנחנו נוקטים להלכה. זאת אומרת, אם יש לי תבלין של איסור, כן? נגיד יש לי, אני יודע מה, שמתי עלים של איזה צמח שהוא בעצם צמח הזה הוא כלאיים או אורלה או לא משנה מה, נגיד אורלה, אבל התבלין, ושמתי גם תבלין, את אותו תבלין רק מהתר, אתה מבין, האיסור לבדו לא יכול להשפיע על כל הקדרה, רק בצירוף עם התבלין של היתר אני לא עושה, ונקרא זה וזה גורם מותר. כל עוד אין באיסור בפני עצמו כוח כללי להשפיע על הכל,
אז...
אבל זה הכל, זה עיסה אחת, נכון? זה הרכדרה אחת.
אבל אם בתוך העיסה אתה שם קמח, משליף קמח, אתה קמח של זה, זה לא עושה או...
בכלל, בטל ברוב.
זה בטל ברוב.
ודאי. כן, דוגמה על ג'לטין. אבל ג'לטין זה עוד סיבות. סוגיה... שלא, שבטל הטעם שלו בכלל, זאת אומרת, הוא לא בשר, יש דעות שמות שזה בכלל כבר לא בצר. הדיון היסודי הוא בכלל שבכלל אין פה בשר בצד עצמו. אמר רבי, אם תמצא לומר, זה וזה גורם אסור, רבי היינו רבי אליעזר. יכול להיות שרבי סובר כשיטתו. אבל אם תמצא לומר זה וזה גורם מותר, אם תתעקש להגיד שלהלכה זה וזה גורם מותר, הסברה של רבי שאוסר את הפת זה לא בגלל זה וזה גורם, אלא בגלל שיש וחצים בפת. אז ככה אנחנו יותר נסביר את רבי, כבר שאנחנו פוסקים להלכה שזה וזה גורם מותר. הסיבה שרבי אומר שהפת אסורה זה בגלל שרבי פוסק להלכה שיש וחצים בפת. אז לפי זה, אם אני הולך כרבי ובאמת הלכה כרבי, שיש דבר כזה נקרא שבח עצים בפת והפת אסורה, אולי את התנור אני לא שובר, כי זה וזה גורם מותר. אבל הלחם יש בו משהו מעצי האיסור, מהטעם של עצי האיסור דבק בו, אנה קערות וכוסות וצלוחיות אסירי. לפי זה, קערות, כוסות, צלוחיות שיצרנו אותם בתנור שחומר הבאבר שלו הוא חומר של איסור, אז לכאורה יש שבח עצים לא רק בפת אלא שבח עצים בכלים, ועכשיו אני נהנה מזה, לכאורה זה יעשו לדעת רבי. כי פליגי, מה יהיה מחלוקת בין רבי לבין רבי אליעזר? בתנור וקדרה, בתנור ובקדרה אם צריך לשבור אותם, למען דבר זה וזה גורם אסור, אז לפי רבי אליעזר באמת התנור הזה הוא תנור אסור. התנור הזה שהחיסום שלו נעשה על ידי עצי אשרה או עצי אורלה, צריך לשבור אותו. למען דאמר זה וזה גורם מותר, שרי. איקא דאמרי, יש אומרים, אפילו למען דאמר זה וזה גורם מותר, הקדרה עצמה תהיה אסורה. אסור לי להשתמש בקדרה. למה אסור להשתמש בקדרה? דהה קיבלה בישולה מקמא דניתן עצים דהיתרא. זאת אומרת, אם יש לי קדרה שהכנתי, בניתי אותה, כלומר חישלתי אותה על ידי עצי איסור, אז גם אם עוד לא בישלתי אותה על ידי עצים של היתר, לא עשיתי תבשיל, כבר היא אסורה. למה? כי בעצם הקדרה הזאת אני מסוגל לשים בה עכשיו דברים, כיוון שאני יכול לשים בה דברים. זאת אומרת, יש פה איזה כלי בסיסי שאני יכול לשים בתוכו דברים. איך נוצר הכלי הזה? הוא נוצר על ידי עצים, חומר בהרה, עצים אסורים. אז בעצם יש שבח עצים בפת, יש שבח עצים בקדרה הזאת. הקדרה עצמה אסורה לשימוש, כי איך היא נוצרה? על ידי טעם במרכאות של עצי איסור. אני לא יכול להשתמש בה, לא יכול לשים בה שום דבר, שום כלי. מה שאין כן, תנור אני יכול להתיר. למה? התנור היה קיים, היה לו, הוא היה בנוי, אלא מה? היה חסר לו הבערה. טוב, ההבערה הזאת זה זה וזה גורם שזה מותר, אבל הקדרה היא מלא החימום, היא לא אין שום דבר, אפשר לשים בה כלום. כל מה שאני יכול לשים בקדרה זה רק בגלל החימום. מה? זה כלום. אין לה, היא לא יכולתי לשים שום דבר, היא לא קדרה, זה בוץ. אם אני לא שם בתנור, אם אני לא חיממתי אותה, את הקדרה, זה סתם בוץ, אפשר לשים במרק, אפשר לבשל לה שום דבר. התנור, גם בלי החיסום שלו, אבל הוא קיים, הוא חי, יש תנור, יש פה אבנים, יש פה זה, יש פה תנור. אז הוא שווה משהו, בסדר, אפשר להשתמש בו. קדרה, אלמלא החימום הראשונים, אפשר לעשות איתה שום דבר. אז לכן, הקדרה, יש בה שבח עצים, כאילו, שבח עצי איסור, יהיה אסור להשתמש בדבר הזה. אמר בספר רבי יהודה שמואל, חולק על כל מה שלמדנו. תנור שיסיקו בקליפי אורלה, או בקשין שקהילה הכרם, אם זה חדש, יוטץ. להלכה למעשה הוא פוסק שנוצים. זאת אומרת, הוא פוסק להלכה, שזה וזה גורם, אסור, כרבי אליעזר. ישן, יוצן, עפה בו את הפת, רבי אומר הפת מותרת וחכמים הפת אסורה. עוד פעם הוא הופך את הדעות. מה הוא כותב? שרבי הוא זה שמקל, שהפת מותרת וחכמים אוסרים, והתניה איפחה. שמואל איפחה תניה, יש לו הכל פה, הוא הפך את הברייתות. יש לו גרסה שהופכת את כל השיטות. והיא בעיתה עם הבעל מכה סבר שמואל הלכה כרבי מחברו, הוא סובר הלכה כרבי, ולא מחבריו. בדרך כלל, כשחכמים חולקים על רבי, אין הלכה כמותו. ופה הוא רוצה לפסוק כרבי אפילו כנגד רבים, אפילו מחבריו. אז כדי שחכמים, שאר החכמים יסכימו לפסיקת הלכה כרבי, אז הוא הפך את הדעות והפך את חכמים שהם האוסרים, סבר את נהיה איפכה כיחד הנה קום רבנן לאיסור. הוא שינה את הגרסה בצורה מלאכותית כדי שאף אחד לא יתווכח איתו, וכולם ידעו שההלכה כשיטה שאומרת שיש וח עצים בפת, ולכן הפת אסורה. אז הוא גרס את זה כאילו חכמים הרבים אומרים את הדבר הזה. ככה אנחנו פוסקים להלכה שיש וח עצים בפת. זאת אומרת, אם אנחנו נחמם לחם או כלים, נבנה אותם על ידי חומרים אסורים, אז הם אי אפשר להשתמש בהם. נקודה. למדנו אבל בברייתא שאם הכנתי את הפת על גבי גחלים, דברי הכל מותר. זאת אומרת, הגחלים האלו כבר קלה איסור, בטל איסור, נשאר רק גחלים, אתה מכין את הפת על החום הזה שנשאר מגחלים, זה כבר גם רבי מודה שזה מותר. אומר רבי יהודה אמר שמואל, רבי חייא בר רשי בישר ביוחנן, מה זה נקרא, מתי הגחלים כבר מותרות, מה השלב היתר? אחד אמר, לא שנו אלא גחלים עוממות, רק עם גחלים קבויות. אבל אם הגחלים לא חשות, עדיין יש שם איזה כזה, קצת רואים שזה קצת זז, יש שם איזה מהבהב, אז אסור, עדיין יש פה איסור בפנים. ואחד אומר אפילו גחלים לא חשות, דם יהיה מותרים. זה כבר אין, זה כבר לא, זה כבר לא האיסור, זה, העץ כבר לא נמצא פה. מי שלמה למד אמר לא חשות, אסורים, אני מבין את הדעה הראשונה, מי שמחמיר. סוף סוף יש פה שבח עצים בפת, יש פה עדיין עץ איסור שהוא משפיע. אלמד אמר שאפילו לחשות מותרות, פת דעשר די שבח עצים בפת לרבי איך משכחת לה, באיזה מקרה אני אסור את הפת, אמר פאפה, כשאבוקה כנגדו, זאת אומרת כשיש ממש עצים, לא גחלים עוממות, כשיש עצים, מדורה רצינית עם עצים ואש, אז אני אסור את הפת. בכלל, כלומר, רק כשאני רואה מדורה, אבל אם אני יש לי גחלים כאלו, זה נגמר. יוצא שרבנן פליגי על רבי, ושם הוא אפילו כשאבוקת הנגדו. זאת אומרת, אפילו אם יש מדורה, חכמים מתירים את הלחם. עצים די איסור על הרבני אחים השכחת לו. איך יש בכלל מציאות כזאת, שיהיה אסור לעשות משהו עם עצי איסור? הרי אתה אומר שאפילו מדורה, לפי חכמים, כבר אין בעיה. מה שתעשה במדורה הזאת, מה שתחמם, תאפה, תבשל, מותר. איפה מצאנו שיש עצים אסורים? אמר רבי עמי, מה הבעיה? בשור שיפה. אם תבנה לי שרפרף מעצי איסור, אז אסור להשתמש בשרפרף. זה גם חכמים יודו, זה פשוט. לא, זה לפי חכמים.
אם אתה שורף טיפה נגמר, זה
כבר הולכת? למה זה קשור לנושא שלנו?
לא,
אנחנו מדברים,
זאת אומרת שכבר לא איסור, כבר לא, אין לו בעל ערך, הוא לא ערך.
נכון, אם הוא הפך לגחלים.
אבל אני שבו רואה מדורה של חכמים, אני שם טיפה, נשרף טיפה קליפה, אני כבר הולך עם התוסטית שלי.
לא הבנתי למה זה קשור. צריך לשרוף עד הסוף.
אז גם פה אולי גם עד הסוף.
לא.
עד הסוף, זאת אומרת, יש לו ערך עד הסוף שהוא
איסור. הבנתי עכשיו נכון, אתה צודק, לכאורה זה דומה. כן. בא מיני רמים בר חמא מרב חיסדא, תנור שהסיקו בעצי הקדש ועפה בו פת, לרבנן דשרו בקמייתא, שאמרו שבעצי איסור הפת מותרת. האם גם כאן הם יגידו שלמרות שהכנתי את ה תנור, את הפת בעצי הקדש, האם גם כאן הם יגידו שהפת מותרת? אמר לו, פה הפת אסורה, פה יודו חכמים שהפת אסורה. למה? מה בין זו לאורלה? אומר רב, זה לא דומה, אחי אשתה. אורלה בטלה ב-200. אורלה יש מצב שמצאנו, יש מושג של ביטול, אומנם ביטול ב-200, אבל יש ביטול. אז אני טוען, הטעם הזה שבא מהעצים של איסור, זה טעם כזה, מה זה? זה דבר מאוד קטן, בטל ב-200. אבל הקדש יש לנו כלל שלא בטל בכלל, אפילו באלף לא בטיל. כיוון שהקדש הוא כל כך חמור שלא בטל אפילו באלף, לכן בהקדש אנחנו נודה, רבנן יודו, שהפת תהיה אסורה. אלא אמרה, והיא קשה לי אקה שלי, אם יש קשה אקושיה אחרת, והלא מעל למסיק. הרי זה שהסיק בעצי הקדש הוא מעל, זאת מעילה. יש לנו כלל שכל איכה דמעל המסיק נפקו ללחולין. יש לנו כלל שכל פעם שמעלת בהקדש, ההקדש הפך להיות חולין. אז יוצא שברגע שהכנסתי את העצים לתוך התנור, ברגע זה מעלתי בהם, ברגע שמעלתי כי השתמשתי בהם לצורכי, באותו רגע פקע ההקדש מהם, אז אם כן הפת מותרת. אמר הפאפה, אחה בעצי שלמים מסכינה, מדובר בעצים שאני אמרתי שהם מיועדים לשלמים. מה מיוחד בשלמים? שלמים הם לא קדושים עד שאני לא זובח אותם, אין להם קדושה עד שאני לא זובח אותם. ואותו דבר גם העצים האלו, עדיין אין להם קדושה בתוכם עד שאני לא משתמש בהם ממש. ואליבא דרבי יהודה דמה, מה זאת אומרת? שאני לקחתי את העצים האלו ואמרתי העצים האלו מיועדים לקורבן שלמי, מוקדשים לשם שלמי,
הולכים ללשכת העצים ושם הם הולכים
רק לשלמי. כן, עכשיו הם התפסן לדמי שלמי, אמרתי שהם מיועדים רק לצורכי שלמים. עכשיו למה לא? או שיעלו למזבח או שיקנו דברים של שלמים, הם מיועדים למשהו של שלמים, או הם עצמם או השווי שלהם. אז עכשיו בשלמים יש דין מיוחד. שלמים, נגיד אדם אומר, נגיד אדם לוקח בהמה, אומר זה לשלמים, מה מעמד הבהמה בינתיים? המעמד הזאת היא מיועדת להיות שלמים, אבל בינתיים אין עליה קדושה. יש לה קדושה רק במובן של הייעוד שלה, אבל עכשיו היא עדיין אין בה קדושת ממש, כי שלמים זה קודשים קלים, וכל עוד לא שחטתי את הבהמה ממש בקורבן, זה עדיין לא שייך להקדש. אז זה רק מיועד שזה קדושה במובן היהודי, אבל לא ממש עכשיו חל על זה קדושה. אז זה לא מעילה, אין פה מעילה. אז אמנם זה כאילו לא בסדר, אבל זה לא מעילה. למה? כי זה עדיין אין בבעלותי, זה קודשים קלים, עדיין הם בעלות שלי עד שאני לא מקריב אותם. כן, מצד המחויבות שלך שנדרת, שהחלטת שאתה רוצה להביא.
אני אומר, יש לך
בהסך
דעת של קורבן, עד
שלא שחרית,
למה
הסך
דעת שלך פוסל
אותה? למה
הסך
דעת לא פוסל?
כמי שכהן, כשבא יש
לו הסך
דעת,
רק בחטאת,
רק בחטאת?
שלא לשמה, חטאת שכיוון אותה שלא לשמה. אז יוצא שיש לנו פה עצים שאין בהם, אמנם הם מיועדים להקדש, אבל אין בהם מעילה. זו מציאות מיוחדת. דבר שהוא, יש לו שם הקדש עליו, הוא מוקדש, מיועד, אבל אין בו הלכות מעילה. ועליבא דרבי יהודה, דאמר, הקדש בשוגג מתחלל, במזיד אינו מתחלל. במזיד מי טעמה, לאו כיוון, דלאו בר מעילה, הוא לא נפיק לחולין. אז אנחנו רואים שדבר שאין בו הלכות מעילה, הוא לא יוצא לחולין. שלמים נמי, כיוון דלאו מר מעילנינו, כיוון שאין בהם דין מעילה, כל עוד הם לא קרבו על המזבח, לא נפקה לחולין. אז יש לי פה דבר שהוא הקדש, ומצד אחד הוא אסור בהנאה, כי הוא מיועד להקדש. מצד שני, אין בו מיני מעילה. יש פה מציאות מיוחדת של הקדש שהוא אסור בהנאה, אבל אין בו מעילה. אז בעצים האלו, יכול להיות שהם יאסרו את הפת, אם השתמשתי בהם. למה? כי מצד אחד יש בהם איסור, ומצד שני לא מעלתי, וכיוון שלא מעלתי הם לא יצאו לחולין, נשארו בקדושתם. שואלת הגמרא, אז מה זה בדרך כלל? אבל כל אחד דמעלה מסיק נפקי לחולין, ברגע שאני מועל אז הדבר יוצא לחולין. והתניא, כל הנשרפים אפרן מותר, חוץ מעצי אשרה ואפר הקדש שלעולם אסור. הרי כתוב מפורש אחרת, שאפר הקדש, אפר של הקדש, הוא תמיד נשאר באיסורו. למה הוא נשאר באיסורו? הרי ברגע שאני מועל, אז זהו, פקע האיסור. אמר רבי בר חמא, כגון שנפלה דלקה מאליה ביצי הקדש. דלקה אינה שדנימול. מתי אם מעילה מפקיעה את האיסור? שיש לי כתובת. אני רואה, אתה מעלת? אז אתה הוצאת את האיסור. במעילה שלך, אתה הוצאת את הקדושה, הפקעת את האיסור. אבל אם אין לי כתובת, אין לי מישהו שמעל, יש לי מדורה, קרתה מדורה טעונה, מדורה של עצי הקדש, ומישהו בא ראה מדורה של עצי הקדש, אמר חבל, בינתיים בוא נעשה עם זה משהו, שם בשר, שם לחם. עכשיו הוא נהנה מעצי הקדש, זה אסור ליהנות מעצי הקדש, ואף אחד לא מעל, כי אף אחד לא הדליק אותם בכוונה. אז כיוון שאין מעילה, אז ההקדש נשאר במקומו, באיסורו. במקרה כזה הפת תהיה אסורה. מתי אני אומר שהפת תהיה מותרת? אם מישהו בכוונה, או מישהו, בן אדם, לא אפילו לא בכוונה, אבל בן אדם הדליק, כיוון שבן אדם הדליק, הוא המועל. אתה מעלת, אז הוצאת במילה שלך את כל הקדושה, ועכשיו אין בזה איסור. ורב שמעיה אמר, יש חריג, באותן שגנוזו טעונים גניזה. למדנו כבר שתרומת הדשן יש לדין מיוחד מאוד, שעצים שהיו על המזבח, תרומת הדשן, למרות שהסתיימה מצוותם, יש בהם איסור הנאה לעולמים. ותניה, ושמו בנחת ושמו כולו, ושמו שלא יפזר, שהוא טעון גניזה, וזה מקרה מיוחד, ובעצם זה אותו עיקרון, כי בעצם לא הייתה שם מעילה. האפר הזה סיים את מלאכתו, אף אחד לא מעל בו. ועכשיו האפר הזה, אם אני מחמם משהו, כבר אין בזה הלכות מעילה. למה? כי הוא כבר סיים את מצוותו. כן? כבר זהו, גמר. אז אין מה למעול פה, אבל מצד שני זה אסור. למה זה אסור? זה רק הכתוב שהדבר הזה עדיין אסור בהנאה לעולמים, ולכן אם חיממתי עליו לחם, אז הלחם הזה יהיה אסור. אז אם כן, למדנו כמה כללים חשובים באיסור והיתר. אחד, שיש מושג שנקרא שבח עצים בפת, וכלל שני, שזה וזה גורם מותר להלכה.
מה זה בפת אמרנו?
שבח עצים בפת. זאת אומרת, אם יש לי פת של איסור, עצים של איסור וחיממתי איתם, אז גם הטעם, הדבר, החום הזה שיצא מעצים של איסור, יש לזה השפעה על הזה. אז זה מקרה מאוד נדיר להלכה. אבל זה וזה גורם, זה דבר שמשתמשים בו להלכה. שיש לי כמה גורמים, ואחד מהם אסור, אז אני יכול להשתמש בה, התוצר שנוצר מבין כולם, יהיה מותר, כי הגורם האיסור הוא לא בלעדי. יש פה עוד גורמים חוץ מהם. לבד הוא לא משפיע מערכתית על הכל, בלי הגורם המותר, ולכן זה וזה גורם מותר. מה? כמו לפני 7.5 שנים. מדהים. אמן, יש נר אדם, לברך לאדם.